טוב, אנחנו התחלנו לעבור על העיקרים של הרמב״ם, רק אסכם את הנקודות שאמורות ללוות את הדיון שלנו בעיקרים. אמרתי שבכל עיקר שווה לבדוק, א', איך הוא מחליט שזה נכון בכלל העיקר הזה, וב', איך הוא מחליט שזה עיקר. זאת אומרת, למה זה לא דבר נכון? אבל יש הרבה דברים נכונים, למה שזה דווקא יימנה בין העיקרים. ואמרתי שבאופן עקרוני יכולות להיות שתי תשובות לשאלות האלה, תשובה פילוסופית ומסורת, או מפסוקים או ממסורת וכדומה. שתי התשובות האלה במובנים מסוימים פועלות בכיוונים מנוגדים. זאת אומרת, התשובה הפילוסופית עונה על השאלה הראשונה. זאת אומרת, מי אמר שזה נכון? אז יש לי טיעון לטובת העניין הזה שזה נכון. אבל אם יש לי סברה פילוסופית טובה לטובת העיקר הזה, זה מתחיל לעורר חשד או ספק מסוים, האם הוא באמת נמסר לנו במסורת, או שמא כיוון שהוא הגיוני, אז החליטו עליו באיזשהו שלב בדרך. ושאלו, מה זה משנה? כל עוד זה נכון, זה נכון. מה זה משנה אם זה בא מסיני או מסברה? למה לקרא סברה הוא? ההבדל הוא שכמו שבלמה לקרא סברה הוא, גם שם יש הבדל. זאת אומרת, הסברה לא באמת הופכת משהו לדאורייתא. אבל גם כאן, כשדבר יוצא מסברה, אז בסדר, אם זו סברה נכונה, אז הוא נכון. אבל אם מישהו למשל לא מסכים לסברה הזאת, או לא חושב שהסברה הזאת נכונה, סברה שלא אומרת משהו אחר, אי אפשר לבוא אליו בטענות ולהגיד לו שהוא לא בסדר. או להגיד לו שלדעתך הוא טועה, בסדר, אוקיי. אבל זה לא אותו דבר כמו להגיד, אוקיי, זה מה שכתוב בתורה, אם אתה לא מקבל את זה, אז אתה כופר בתורה. זאת אומרת, זאת טענה שאפשר לשמוע אותה כלפי מישהו שלא לא חושב כמוך. כמובן, הוא יכול להגיד לך, לא, אני מפרש את התורה אחרת. אבל ברמה העקרונית, אם אתה מביא לזה מקור, שזה מסורת, אז אתה אומר, אוקיי, אז זה, מכוח זה אני יכול לדרוש את זה גם מאחרים. מה זה לדרוש? אם הם לא ישתכנעו, אז לא, אבל אם הם לא מקבלים את זה, אז זה אומר שהם לא במשחק. זאת אומרת, הם לא מקבלים את התורה שקיבלנו מסיני. אבל אם אתה אומר שזה דבר שיוצא מסברה, סברה הזאת היא סברה שלך, אבל לי יכולה להיות סברה אחרת. וכיוון שכך, אתה לא יכול לבוא אליי בטענות, ולכן הסברה זה דבר, זה תשובה טובה לשאלה למה זה נכון. אבל זה תשובה די גרועה לשאלה למה זה עיקר. כיוון שאם אתה אומר שזאת סברה, עיקר זה באיזשהו מובן שזאת התשתית, שבלעדיה אתה לא במשחק. אם זה הדבר הזה הוא רק סברה, אני לא מצליח לראות איך סברה יכולה לתת לי תשתית שבלעדיה אתה בכלל לא במשחק. סברה יכולה לשכנע אותי שזה נכון, אבל אם מישהו אחר יש לו סברה אחרת, אי אפשר להגיד שבגלל שהוא חושב אחרת אז הוא לא במשחק. אז זה, לכן זה דבר שהוא פועל בכיוונים, כמו שאמרתי קודם, בכיוונים שנראים מנוגדים. עכשיו, דיברתי קצת על המספר של י' ג' העיקרים, כן, שזה כמו תרי"ג מצוות, השאלה היא עד כמה באמת אנחנו מתייחסים למספר הזה של י' ג' עיקרים, די ברור שזה בניגוד לתרי"ג מצוות, ששם יש דיון, דיברתי על זה, שהשאלה האם באמת המספר תרי"ג הוא מחייב, או שזה פשוט יצא לרבי סמלאי, אחרי שהוא ספר את כל המצוות במניינו, יצא שזה יוצא תרי"ג, אבל זה לאו דווקא מספר מחייב. אבל שיטת רוב הראשונים, אפילו הרמב"ן שמתלבט, בסופו של דבר מגיע למסקנה, שכנראה אם כולם מקבלים את זה, זה נראה כמו מסורת. וכיוון שככה זה מספר מחייב. לגבי י"ג העיקרים, אז המספר 13 הוא לא במסורת, זה החלטה של הרמב"ם. וכבר דיברנו על זה שבתוך המספר, בתוך עיקר אחד יכולים להיות כל מיני פרטים שהרמב"ם משום מה מאגד אותם להיות עיקר אחד. היה אפשר להתייחס לזה כארבעה עיקרים, ואז מספר העיקרים היה עולה פלאים. אבל לגבי העיקרים, אמרתי שזה לא משנה. בגלל שבגבי המצוות, אם אני מבין שהמספר תרי"ג הוא מספר שנתון לנו, אז ברגע שאני נגיד דחלוק על הרמב״ם במצווה כלשהי, נסתם את המצווה אחרת כדי להשלים את מניין תרי"ג. ומכאן בעצם יוצאות כל מיני נפקמינות הלכתיות לגבי מחלוקת על מניין המצוות. כי אתה צריך להחליט שמשהו שהוא לא היה דאורייתא, נגיד לשיטת הרמב״ם, לשיטתך הוא כן דאורייתא, ולכן זאת מצווה נוספת שתשלים את המניין. הרמב״ן בסוף הספר המצוות של הרמב״ם, הרמב״ן מונה את המצוות שהוא מוסיף על מניינו של הרמב״ם כדי להשלים לתרי"ג. אבל זה הכל אם אתה באמת מניח שהמספר תרי"ג הוא מספר מחייב, שכולם צריכים להגיע אליו. אבל המספר 13 הוא לא כזה, וכיוון שכך אין לזה שום משמעות אם יש 13 עיקרים או 42 עיקרים, זה ממש לא משנה. זאת אומרת, בסופו של דבר, השאלה אם הדבר הזה הוא עיקר או לא, זאת שאלה טובה, אבל השאלה האם הוא עיקר נפרד או שהוא נכלל בעיקר אחר, מה זה משנה? זה לא, אין לזה שום משמעות. אם מישהו חולק על משהו, אז הוא כמובן לא יצטרך לחפש עיקר אחר שישלים לו את התמונה. אגב, רבי יוחנן פרלה, אני לא יודע אם הזכרתי את זה, אבל רבי יוחנן פרלה באמת מדבר בהקדמה לספר המצוות של רס"ג, הוא נותן שם הקדמה כללית על מנייני המצוות, כמה וכמה הקדמות מעניינות, בכלל הספר הזה הוא ספר מרתק, והוא אומר שם שבעצם למניין המצוות אין שום נפקמין. מה זה משנה אם אנחנו נכלל במניין המצוות או לא? רוב השיקולים שאומרים מה נכלל ומה לא נכלל במניין המצוות לא נוגעים בכלל להגדרה ההלכתית של המצווה. האם זה דאורייתא דרבנן, או האם היא מוגדרת כך או מוגדרת אחרת, אלא זו רק שאלה מיונית, או שאלות טכניות שהן לא משנות הרבה. ולכן למשל, נדמה לי שאח של הגרא עומד על זה במעלות התורה. הוא עומד על זה שהגרא למשל, לא, הוא הרי יש לו הערות על כל דבר כתוב. כל מה שזז יש הערות של הגרא לידו. חוץ ממניין המצוות. אז במניין המצוות הגרא לא נגע. אין לו הערות על זה, אין לו התייחסויות לזה. עוד פעם, אני לא מספיק בקי בכתביו, אבל אלה שבקיים אומרים שאין שום התייחסות של הגרא לעניין הזה, ואח שלו מסביר שבאמת אין איזשהו נפקמינה, אז מה יתעסק עם זה? מה נפקמינה, כמה מצוות יש, ומה נכלל במצוות, ומה לא נכלל במצוות. אז רבי ירוחם פרלה טוען שבגלל שהמסקנה היא שתרי"ג הוא מספר בדווקא, זה מה שיוצר את הנפקמינות. כי אם אתה חולק על מישהו במצווה כלשהי, נגיד אתה אומר שזה דרבנן, זה לא דאורייתא, זה כמובן לא יכול להיכנס למניין המצוות. אבל אז אתה צריך למצוא מצווה אחרת שתיכנס במקומה, כי הרי אתה חייב להשלים למניין תרי"ג. ובשיקולים למה להכניס משהו אחר למניין תרי"ג, שם יכולות להיכנס תפיסות הלכתיות. ולכן כשקוראים למשל את הוויכוחים בין הרמב״ם והרמב״ן סביב השורשים או סביב ספר המצוות, אז רואים שאומנם הוויכוח הוא לכאורה מה מונים ומה לא מונים, אבל מהוויכוח הזה יוצאים הרבה מאוד ויכוחים הלכתיים. הם יוצאים בעקיפין כדי להשלים את המניין תמיד. זה לא ויכוחים שהם יוצאים באופן ישיר מזה שאם אתה כן מונה את המצווה או לא מונה את המצווה. באמת האחרונים בדרך כלל בכלל לא עוסקים בשורשים ובעקרונות של השורשים, אלא במחלוקות ההלכתיות שהתגלעו בין הרמב״ם והרמב״ן בדיון על השורשים. אבל בעיקרון של השורש עצמו כמעט אף אחד לא עסק. זה, כן, כתבנו את הספר ישלח שורשיו, כי באמת זה כמעט מת מצווה, כמעט אף אחד לא עסק בשורשים עצמם, במה השורש אומר, מה משמעותו, לא בוויכוחים ההלכתיים שיוצאים מתוך הדיונים על השורש. שזה בדרך כלל מה שהאחרונים עושים, אם בכלל. יש מעט טיפול בשורשים בכלל. בכל אופן לענייננו, אז המספר י' ג' אין לו את אותו מעמד כמו התרי"ג. פשוט הרמב״ם סידר את זה ככה, אבל אין לזה שום חשיבות, זה ממש לא משנה. אוקיי, עכשיו, בפעם הקודמת, בסוף הפעם הקודמת, דיברתי על זה שי' ג' העיקרים מבחינת הרמב״ם, הם בעצם חלק מהגדרת המושג אפיקורס. ולכן זה בתחילת פרק חלק, ששם מדובר על אפיקורסים, אלה שאין להם חלק לעולם הבא וכולי, שם הרמב״ם מונה את י"ג העיקרים, בהקדמה שלו לפרק חלק. ולכן מה שבעצם הדבר הזה אומר, זה שהעיקרים האלה יש להם השלכה הלכתית. זאת אומרת, מי שכופר בהם הוא אפיקורס, ולאפיקורס יש כללים, מורידים ולא מעלים, כל מיני דברים שיכולות לצאת השלכות הלכתיות לעניין הזה. אז יש שאלות מחשבתיות שיש להן השלכות הלכתיות, ועל זה כבר דיברתי. שאלה איך אפשר להכריע אם זה שאלות עובדתיות, אבל מצד שני יש זה השלכות הלכתיות, אז על זה דיברנו כבר. אבל הרמב״ם מבחינתו זה, היהודים העיקרים הם בעצם פירוט של הגדרת המושג אפיקורס. מה זה אפיקורס? קראנו את שני העיקרים הראשונים, היסודות הראשונים, כן, זה תרגומים, הרי זה נכתב בערבית. אז היסוד הראשון, כן, היסוד הראשון זה מציאות הבורא. דיברנו על זה שם שהוא מכניס כל מיני פרטים או הגדרות בתוך היסוד הראשון הזה, וההגדרות האלה לא תמיד ברור מאיפה הם יצאו לרמב״ם, ולמה פתאום, על סמך מה הוא החליט שהעקרונות האלה הם עיקר, מחייב, כן, שבלעדיו אתה לא במשחק. בסוף הרמב״ם אומר שזה היסוד הראשון, הוא אשר מורה עליו דיבור אנוכי השם. זאת אומרת, הוא מביא לזה פסוק. זה תמיד אנחנו נשאל בכל אחד מהיסודות האלה, או מהעיקרים האלה, מאיפה זה יוצא? זה פסוק, זה סברה, זה שניהם, למה זה נכון ולמה זה עיקר? כן, זה תמיד שתי השאלות שאנחנו אמורים לשים לב אליהן כשאנחנו לומדים את העיקרים. אז יוצא מאנוכי השם אלוקיך, אבל כאמור, אנוכי השם אלוקיך רחוק מאוד מלהגיד את כל מה שהרמב״ם מעמיס בו. וכשהרמב״ם מפרש אותו באופן כזה, ברור שנכנסות פה כל מיני סברות פילוסופיות, שיקולים פילוסופיים, אבל מבחינתו זה הפירוש של אנוכי השם אלוקיך. מצד שני, כיוון שהפירוש הזה יסודו בסברה, בשיקולים פילוסופיים, אז יכול לבוא מישהו אחר שתופס את הפילוסופיה האחרת, והוא יפרש את הפסוק אנוכי השם אלוקיך אחרת. אז העובדה שזה יוצא מפסוק לא מאוד מרשימה אותו. גם הוא מסכים לפסוק, רק הוא מפרש את הפסוק אחרת. לכן, גם אם יש פסוק, זה עוד לא סותם את הגולל על האפשרות לחלוק על העיקר הזה, או לפחות לא לראות אותו כעיקר, כי הפסוק בעצמו, כדרכם של פסוקים, בדרך כלל לא באמת אומר, בטח לא את מלוא המידע שאתה רוצה להכניס לתוך היסוד הזה. היסוד השני זה אחדותו, וגם כאן הרמב״ם מכניס כל מיני פרטים, שהוא עילת הכל, והוא אחד לא כאחדות המין, ולא כאחדות הסוג, ולא כדבר אחד המורכב, שהוא מתחלק לאחדים רבים, ולא אחד כגוף הפשוט וכולי. בקיצור, כל מיני עקרונות, שגם הם כנראה עקרונות פילוסופיים, אני לא חושב שיש להם איזשהו מקור בתורה. אגב, לדברים האלה כנראה גם אין אפילו מקור בחז"ל, לדעתי. זאת אומרת, כל הפילוסופיה הזאת של מה פירושה של אחדותו של הקדוש ברוך הוא, אחדותו, כן, אחדותו במובן של אחד, אלה המצאות של הרמב״ם. זאת אומרת, אני עוד פעם, לא עשיתי פה מחקר מעמיק, אבל ככל שאני מצליח לחשוב, לא נראה לי שיש איזה באמת מקור אמיתי לפני הרמב״ם. ושוב פעם, זה אומר שהוא משרבב את השיקולים הפילוסופיים שלו לתוך הפרשנות שלו, שגם פה זה יוצא מפסוק, זה מה שהוא אומר, וזה היסוד השני, מורה עליו מה שנאמר, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אז גם פה הוא מביא פסוק. אבל שוב, הפרשנות לפסוק מכילה את כל העקרונות הפילוסופיים. עכשיו אנחנו ביסוד השלישי, את זה עוד לא ראינו. היסוד השלישי, שלילת הגשמות ממנו. כן? שלילת הגשמות מהקדוש ברוך הוא. עכשיו פה עוד פעם אנחנו שואלים, כן, למה זה נכון ולמה זה עיקר. אז הרמב"ם אומר שלילת הגשמות ממנו, פה מתחילה כבר השאלה לא רק למה זה עיקר, אלא גם למה זה נכון. כי לא לגמרי ברור האם יכול להיות, או אם יש מקור ליסוד הזה, וכידוע כבר על זה עיר הרייבד, עוד מעט נחזור אליו, כבר הזכרתי אותו, עוד רגע נחזור אליו, אבל כרגע אני קורא את הרמב״ם, והוא, שזה האחד אינו גוף, ולא כוח בגוף, ולא יערעו מאורעות הגופים, כגון התנועה והמנוחה, לא בעצם ולא במקרה. זאת אומרת, כל התיאורים שאנחנו נותנים לגופים גשמיים, לא רלוונטיים לתאר את הקדוש ברוך הוא. הוא לא גוף בשום מובן שהוא. ולפיכך שללו ממנו עליהם השלום, החיבור והפירוד, ואמרו לא ישיבה ולא עמידה, לא עורף ולא עפוי. כלומר, לא פירוד והוא עורף, ולא חיבור, כי עפוי מן ועפו בכתף פלישתים, לא משנה, זה המקורות. ואמר הנביא, אל מי תדמיון אל ואל מי תדמיוני וישווה, ואילו היה גוף, כי אז היה דומה לגופות. אז הנה יש להם כבר פה, יש לו פה כבר איזשהו סוג של מקור, אל מי תדמיון אל או אל מי תדמיוני וישווה. אומר הרמב״ם, אם הקדוש ברוך הוא היה גוף, כן, הוא היה גשמי, אז הוא כן היה דומה לגופות. למה אתה אומר שאי אפשר לדמות אותו? טוב, אתם מבינים, זה שיקול חלש מאוד. שיקול חלש מאוד, כי אפשר להגיד, כן, הוא גוף, אבל אל מי תדמיוני וישווה, זה הוא פשוט חזק לאין שיעור, חכם לאין שיעור, שונה בתכלית מכל גוף אחר, אבל עדיין יכול להיות שהוא גוף. זאת אומרת, זה עוד לא, אל מי תדמיוני וישווה, זה עוד לא אומר שהוא לא גוף. הוא גם קיים. במובן הזה הוא דומה לכל הדברים האחרים שגם הם קיימים. אז זה סותר את הפסוק אל מי תדמיוני וישווה? לא חושב. וכל מה שבא בספרים מתאריו, בתארי הגופות, כגון ההליכה והעמידה והישיבה והדיבור וכיוצא בזה, הם כולם דרך השאלה, וכמו שאמרו, דיברה תורה כלשון בני אדם. וכבר דיברו בני אדם, כן, הכוונה זה מטאפורות. זאת אומרת, מאנישים באלף את הקדוש ברוך הוא, כדי להמחיש את הדברים, אז מתייחסים אליו בתארים שבעצם מתאימים לבני אדם, ולא לו עצמו, אבל בכל זאת משתמשים בזה. וכבר דיברו בני אדם בעניין זה הרבה, וזה היסוד השלישי, הוא אשר מורה עליו מה שנאמר, כי לא ראיתם כל תמונה. כלומר, לא השגתם אותו בעל תמונה. לפי שהוא, כמו שאמרנו, לא גוף ולא כוח בגוף. עכשיו, גם פה, המקור מהפסוק הוא מקור חלש. לא ראיתם כל תמונה, אז יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יסתתר. מי אמר שאין לו גוף? שאי אפשר בכלל שאין לו תמונה? אנחנו לא ראינו תמונה. כי הוא יסתתר, כי הוא נמצא, לא יודע, כי הוא מופשט, כי הוא גוף מופשט. אז קשה לראות אותו, אבל יכול להיות עדיין שהוא גוף, גוף שקוף. כן, אבל יש לו מסה, למרות שהוא שקוף. יכול שלא נראה אותו, כן, זכוכית. אני לפעמים נמצאת פה, ואני לא רואה אותה. זה שלא ראיתי אותה, זה אומר שהיא לא גוף?
למה הרב בכל זאת אוחז שהוא לא גוף?
מה, לא הבנתי?
למה הרב בכל זאת אוחז שהוא לא גוף?
קודם כל, מי אמר שאני אוחז?
ככה נראה לי ראיתי בספרים של הרב, אם אני לא טועה.
אוקיי. לא, אני חושב שההיגיון אומר שזה לא גוף, כי מכל מיני שיקולים של איך אני מגיע לאמונה בקדוש ברוך הוא. ואת הטענה שדברים חומריים זה דברים שדורשים עילה. אז אם אתה הולך בשרשרת אחורה, כן, ברגרסיה הזאת אחורה, אז אתה צריך להניח שיש חוליה ראשונה שהיא כנראה לא דורשת עילה. ואם זה ככה, אז כנראה שהיא לא גשמית, היא לא...
אפשר להגיד עדיין כמו שהרב אמר, היא גשמית על גשם אחר.
אולי, לא יודע, זה כמובן מתחיל לעורר את השאלה, אז מה ההגדרה של גשם? מה ייקרא גשם אחר ומה זה לא גשם בכלל?
כמו זכוכית, כמו שהרב אמר, יש זכוכית, נגיד שזה גשם יותר רוחני, גם יש משהו
כאילו. זה גשם יותר רוחני, הוא פשוט שקוף, לא רואים אותו. הוא לא יותר רוחני משום דבר אחר.
לא, 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 אוקיי, צריכים להבין מה זה בכלל רוחני, כאילו, מה זה בכלל...
לא, אני אומר, השאלה היא, ברגע שאתה אומר שזה גשם אחר, מתעוררת כבר שאלה של הגדרה. זאת אומרת, מתי אתה קורא לזה גשם אחר, ומתי אתה קורא לזה משהו לא גשמי.
אין לך למה, אני לא באמת יודע, אני לא יודע איך זה נראה באמת. יש גשם אחר, אני חושב שיש גשם, כיוון שכמו שהרב מסביר בספר, אני לא יכול, מתישהו צריך להסביר שנגמר הרגרסיה, כי זה היגיון, שיש משהו שאני לא מבין אותו. אוקיי, בסדר, שם זה נגמר, ואני לא יודע מה זה, אבל זה גשם אחר. למה להגיד שזה משהו רוחני, להגיד פה לא תפילה?
אני אחזור על השאלה עוד פעם, אני אחזור על מה שאמרתי עוד פעם. אז אתה מחליט שזה גשם אחר, אבל אתה לא יודע להגדיר מה זה גשם. כי באיזה מובן זה גשם אחר ולא רוח? מה, 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 מה יש בו שהוא עדיין נקרא גשם ולא רוח? אתה לא יודע להגיד.
הוא יותר חזק נגיד. לא יודע. אז הוא גשם אחר. אצלנו זה מתקלה מאוד מהר. הוא כולה מתקלה. או שהוא, כן, לא יודע.
זה הגדרה לגשם, מה שמתקלה או לא מתקלה?
חלק מהגדרה.
לא הבנתי. אז אם הוא לא מתקלה, אז גם רוח לא מתקלה. אז באיזה מובן הוא גשם?
זה שהוא מוצק, לא יודע.
עוד פעם, אתה מבין שאתה מעלה פה כל מיני היפותזות שבעצם לא אומרות שום דבר. אתה יכול להחליט מה שאתה רוצה.
כמו כל דבר אני יכול להחליט.
אם כל הדבר הזה גשם, אז הוא גשמי. ואם תחליט כל הדבר הזה רוח, אז הוא לא גשמי. בסדר, זה סתם עניין של הגדרה. לא אמרת כלום.
אז הרב אומר עוד יותר, הרב אומר שבכלל אין נפקא מינה אם נגיד רוח או גשם, הכל אותו דבר בכלל.
לא אמרתי שאין נפקא מינה.
לא, אין נפקא מינה בהגדרות שלנו, כי אנחנו לא מבינים מה זה בכל מקרה.
יש נפקא מינה, אין נפקא מינה בהגדרות שלך, לא שלנו. כי אתה רצית לטעון שיכול להיות שזה גשם, אבל גשם מסוג אחר. אני לא יודע מה זה גשם מסוג אחר, אני מכיר דברים גשמיים. לא יודע מה זה. אם אתה אומר לי שיש גשם מסוג אחר, אתה צריך להגדיר לי באיזה מובן הסוג האחר הזה הוא עדיין גשם ולא רוח. אני יודע להגדיר, מה שיש לו מסה, או מה שיוצר אינטראקציה עם דברים פיזיקליים, אז הוא גשמי. ומה שלא, לא. אבל אם אתה אומר לי שיש סוגים אחרים של גשם, אז פה כבר צריך להגיד לי למה החלטת שזה סוג אחר של גשם ולא שזה רוח.
ואיך הרב יגדיר רוח?
מה?
איך הרב יגדיר רוח?
מה שלא יוצר אינטראקציה עם הפיזיקה.
אז הבדלים מאוד קלים, סתם זה...
זה...
לא, אני... בסדר, אז הבדלים כאילו שאין...
פוטון למשל זה גם כן דבר שאין לו מסה, והוא לפעמים לא רואים אותו, אם זה בתדר לא נראה, אבל הוא יוצר אינטראקציה עם חלקיקים, זאת אומרת הוא חלק מהפיזיקה, אז לכן מבחינתי הוא גשמי.
אבל הרב לוקח את כל הרוחני עצמו ומוריד אותו לרמה של גשמי במובן מסוים. כי כל מה שאנחנו מבינים הקדוש זה נפח להיות משהו כזה, לא יודע, אור או משהו. הרב הופך את זה למשהו, טוב, זה פשוט כן יש לו מסה, זה אין לו מסה. זה הופך להיות משהו מאוד...
לא, אני טוען שגם דברים בלי מסה יכולים להיות גשמיים. זה בדיוק הנקודה. לכן אני מתעקש לא להגדיר את זה לפי מסה. אני מתעקש להגדיר את זה לפי חוקי הפיזיקה. מה שנכנס לחוקי הפיזיקה זה גשמי. גם פוטון נכנס לחוקי הפיזיקה, אז הוא גשמי, למרות שאין לו מסה. ואולי גם לא רואים אותו, אם זה בתחום תדרים לא נראה.
בעצם זה גם דברים לא מוחשיים, הם גשמיים.
יכולים להיות גשמיים, כן.
כן.
אגב, דווקא אם מתייחסים לדואליזם, אז גם אצל האדם, הרי בסך הכל הגוף הוא משכן לנשמה, והנשמה היא העיקר של הבן אדם, אז למה להניח שדווקא לקדוש ברוך הוא יש גוף? גם אצל האדם, הנשמה היא העיקר.
אוקיי,
היא זה הבן אדם, הנשמה.
מקבל את הטענה, בהנחה שאתה דואליסט כמובן, אבל כן, נכון?
כן.
נכון, אני מקבל.
אין צורך להניח שלקדוש ברוך הוא דווקא לא, יש כלי שהוא אמור להיכנס אליו ולפעול דרכו.
נכון, אין צורך להניח, אבל אפשר להניח. עוד פעם, יכול לבוא למישהו ולהתעקש, אני לא, אין פה איזשהו טיעון מוחץ בעניין הזה. נדמה לי העיקר הזה של הרמב״ם נשמע לי הגיוני. אבל כמו שאמרתי קודם, מה שנשמע לי הגיוני זה לכל היותר אומר שהוא נכון, אבל מכאן קשה לגזור את זה שהוא עיקר, או שהוא מחייב, כן, את מי שחושב אחרת, אז יש לי בעיה איתו. הוא אפיקורס, אני לא יודע מה, לא? הוא לא אפיקורס, יש מסברה אחרת, הוא מפרש את הפסוקים אחרת. לכן מאוד חשוב הנקודה הזאת, שהנושא של הגשמות אין לו באמת מקור אמיתי. ולהפך, הרמב״ם עצמו מרגיש בזה, שברמה, כשאתה מסתכל על זה בפשטות, אז הפסוקים דווקא מורים את ההפך. זאת אומרת, אם אני כבר מחפש מקור, אז המקור בפסוקים דווקא אומר ההפך. יש לה תיאורים של הקדוש ברוך הוא, שהוא חושב ומתחרט והולך ויד השם וכל מיני דברים מן הסוג הזה, שהם בעצם תיאורים מענישים.
זה לא רק תיאורים, רואים גם סתם, בכל התנ"ך רואים משהו מוזר, שהשם אומר משהו ומתווכחים איתו, ויש איזה דו-שיח מוזר כזה. לכאורה, למה שיהיה איתו בכלל דו-שיח, כאילו אם הוא מושלם וכאלה דברים? למה יש דו-שיח שמתקנים אותו, שמשה רבנו אומרים לו, אל תעשה ככה, תעשה ככה?
מה זה קשור לגשמיות?
אם הוא היה כזה רוחני, למה שהיה מצב כזה, איך הגענו למצב כזה שהשם, שצריך לתקן את השם, כאילו?
ואם הוא חומרי, למה צריך לתקן אותו?
לא, אתה כבר אתה אומר, בסדר, הוא נכלל בתוך הקופסה שלנו, כאילו, איכשהו.
אני לא רואה את הקשר. עכשיו, מתווכחים איתו, גם אם הוא רוחני וגם אם הוא גשמי, אפשר להתווכח איתו. לא חושב שזה קשור דווקא לרוחניות ולגשמיות. אז אבל פשטי הפסוקים, הרמב״ם עצמו נזקק לזה. אז הרמב״ם פה, אמנם מביא איזשהו מקור, בוא נגיד, די קלוש, כי לא ראיתם כל תמונה, ואמרתי למה לדעתי מקור קלוש, אבל בין היתר הוא גם שם לב שאם בכלל יש מקורות, אז דווקא יש מקורות מאוד טובים לתפיסה שהוא כן גשמי. ולכן הרמב״ם נזקק ואומר, לא, כל אלה זה תיאורים מטאפוריים מענישים באלף, ולא באמת תיאורים כפשטם. אתם מבינים שאי אפשר להגיד שהתיאורים האלה הם מקור לתפיסת הרמב״ם, לכל היותר הם לא סותרים את תפיסת הרמב״ם. אבל מקור מאיפה יש לו, אז זה כי לא ראיתם כל תמונה.
גם בחז"ל זה נראה הפוך.
לא שומע?
גם בחז"ל זה נראה הפוך לגמרי, כי בחז"ל יש מלא אגדות שמספרות אותו ממש כאדם.
יושב על כיסא רם וניסה וכולי, כן, אוקיי. יש... יש, יש כאלה ויש כאלה.
כל מי שלמד ברכות, ישר רואה שזה...
אגדות אפשר למצוא הכל.
רב.
כן.
איך אני מבין עיקר? מה זה בכלל עיקר? איך אפשר לקרוא למשהו עיקר? זה דברים אחרים פחות עיקר. איך אני מבין, זה השכל שלי, זה שעיקר, זאת אומרת, אם אתה לא מאמין בו, אז אתה פוגע בכל... כל המכלול של היהדות, של המצוות.
יסוד.
לא, אבל יסוד כי זה הכל מתמוטט, הוא ממוטט את הכל. אבל אתה לא יכול...
יסוד, יותר טוב
מאשר. כן, בדיוק. אז אני אומר, אז אנחנו צריכים להתמקד בשאלה הזו, לא רק אם זה נכון, לא נכון, אם יש פסוקים, אם זה...
בדיוק,
אני
אומר, יש שתי שאלות.
איך זה ממוטט?
שאלה אחת זה למה זה נכון, והשאלה השנייה זה למה זה עיקר. בהחלט, שתי שאלות. בינתיים רק עסקנו בשאלה למה זה נכון, מאיפה המקור שהרמב״ם שואב את זה. השאלה השנייה היא כמובן למה זה עיקר. זאת אומרת, למה כל כך חשוב לרמב״ם לשלול את הגשמות של, ה... כן, של הקדוש ברוך הוא.
הרב, אפשר, כן? אפשר לשאול...
אני אומר, כשנדבר למה זה עיקר, תסתכל לבחון למה זה ממוטט את הכל. לא רק אם זה חשוב, גם אם זה מאוד מאוד חשוב.
כן?
לא, אני שואל, אפשר לא לשאול למה זה נכון, אלא האם זה נכון?
כן, למה הרמב״ם חושב שזה נכון, וממילא אפשר לדון האם זה נכון.
כן, אני חושב...
אחרי זה צריך לשאול, גם אם זה נכון, מי אמר שזה עיקר?
כן.
אז פה באמת, מה?
אם, אני מנסה לחשוב על מאיפה הוא הביא את הדברים האלה, ואני רואה אולי שלוש אפשרויות, או שבאמת יש לו מסורת, או שזה מדרשה, או שאני אביא עכשיו אופציה שלישית, אני בטוח שהרב יפסול על הסף, זה איזושהי רוח הקודש או נבואה. אז מה זה, כאילו מה משלושתם הכי סביר?
אני חושב שזה שיקול פילוסופי.
מדרשה פשוט.
לא יודע דרשה, שיקול פילוסופי.
העיקרים האלה הם שיקולים פילוסופיים?
אז אמרתי.
כאילו פשוט הוא הגיע למסקנה הזאת?
אני אומר, יש שיקולים פילוסופיים ויש מקורות. אבל כמו שראינו גם בעיקרים הקודמים וגם כאן, זה לא שני דברים שמוציאים זה מזה. השיקול הפילוסופי הוא זה שמפרש לך את הפסוק, ואז יש לך מקור מפסוק. אבל המקור מהפסוק כפשוטו הוא לא באמת מקור.
כן, כי הוא חלש. אתה צריך
לפרש פילוסופית את הפסוק, כדי שהדבר הזה יהווה מקור.
אז למה הוא משתמש בפסוקים עם מילה, וזה כאילו זה כל כך חלש?
מה זה כל כך חלש?
הוא מחפש הצדקה?
זה כנראה הפירוש לפסוקים.
הוא מחפש הצדקה לפירוש הפילוסופי שלו.
אני לא יודע אם זאת הצדקה, כי תראה, כשאתה מסתכל על הניסוח שלו למשל, וזה היסוד השני מורה עליו, מה שנאמר, שמה ישראל השם אלוקינו השם אחד, למשל ביסוד השני. או ביסוד, זה הראשון, היסוד הראשון הוא אשר מורה עליו דיבור, אנוכי השם אלוקיך. וגם כאן, וזה היסוד השלישי, הוא אשר מורה עליו מה שנאמר, כי לא ראיתם כל תמונה. זה נראה קצת שדווקא הפסוקים פה לא מובאים לחזק את עמדתו, אלא הוא מתכוון לומר, אחרי ששכנעתי אתכם שזה העיקר, דעו לכם שזה גם כתוב בפסוק. אבל השכנוע קודם לפסוק, הוא לא אומר קודם כל כתוב בפסוק. ומהפסוק הזה אנחנו רואים שכך וכך וכך וכך. הסדר הוא הפוך, בכל השורשים, בכל העיקרים, הסדר הוא הפוך. קודם כל הוא מסביר לך מה נכון. ואחרי זה הוא אומר, וזה מה שכתוב בפסוק הזה והזה. זאת אומרת, לא נראה שהוא מביא מהפסוק חיזוק לדבריו או ראיה לדבריו. להפך, אחרי שהוא הגיע למסקנה הזאת משיקולים פילוסופיים כאלה או אחרים, אז הוא אומר לך, וכך צריך לקרוא את הפסוק הזה והזה.
כן, אבל אולי הוא מביא פסוקים שממילא קשה להבין אותם. הם סוג של גרייזון כזאת, שקשה להסביר אותם, אז אפשר לפרש אותם איך שמתאים לנו.
אז בסדר, זה נכון שאפשר לפרש אותם גם אחרת, אבל מה אתה רוצה לומר? שאפשר להתבקר?
לא, אז אני רוצה לומר שהוא כאילו, אין בזה כל כך הוכחה, כי בכל מקרה הוא משתמש בפסוק שקשה להסביר אותו, אפשר להסביר אותו במיליון דרכים.
לא רק זה, אלא כשהוא הולך להסביר אותו, הוא נזקק לשיקולים פילוסופיים שעליהם בוודאי אפשר להתווכח.
כן.
אז כן, בדיוק. אז לכן אני אומר שצריך לא להתרשם יותר מדי מהפסוקים שהרמב״ם מביא. וזה מחזק עוד יותר את השאלה השנייה של למה הדברים האלה נחשבים בעיניו עיקר. כן. מעבר לשאלה למה זה נכון, אלא גם באמת למה זה עיקר. אגב, גם אם יש פסוק, זה עוד לא אומר שזה עיקר. זאת אומרת, יש הרבה פסוקים. רוב הפסוקים הם לא עיקרים בעיני הרמב״ם, זאת אחת הביקורות של מי שחולק עליו, וטוען הכל עיקר, אין דבר כזה עיקרים. כל חלק מהתורה הוא עיקר, אין מה לעשות פה שמועה זו נעה או שמועה זו לא נעה, כן, לא...
אגב, בתרי"ג מצוות של הרמב״ם, י"ג עיקרים הם חלק מהם?
לא.
זאת אומרת, זה לא הלכות.
לא הלכות או כן הלכות, אני לא יודע, אבל זה לא מצוות. זה לא תרי"ג מצוות. הלכה ומצווה זה לא אותו דבר. גם חצי שיעור זאת הלכה, וזה לא מצווה. אין מצווה מנויה של חצי שיעור.
אגב, מהסיום של הנוסטר העיקרים של הרמב״ם, זה נראה שהוא בעצמו, הוא בעצמו אומר שהוא הגיע לזה משיקולים פילוסופיים. ככה הוא מסיים את הסיפור של י"ג עיקרים. ממש מהקטע האחרון, זה נראה שזה מה שהוא אומר.
אוקיי. אז אני העתקתי פה הכל, אפשר להסתכל רגע, אני כבר לא זוכר.
רגע, אז מה המשמעות שזה כן יכול להיות הלכה ולא מצווה?
מה? לא הבנתי? לא שמעתי את השאלה.
איך?
לא שמעתי את השאלה.
שלי או של ה...
מי ששאל עכשיו?
אני שואל מה המשמעות של, של עצם זה שזה יכול להיות הלכה, אבל, לא, אבל זה לא מצווה.
לא, זה לא נמנע במניין המצוות. מה...
לא
הבנתי את ההבדל.
שזה לא נמנע במניין המצוות, אין שום דבר. שאלת אם זה נמנע במניין המצוות, אמרתי לא.
לא, אבל מה יכול להיות הלכה, שוב, מה יכול להיות הלכה ולא מצווה?
אמרתי, חצי שיעור למשל הוא הלכה ולא מצווה.
לא, אבל בסדר, זה מדידה חצי שיעור, מה זה חצי שיעור?
לא, איסור של חצי שיעור, זה איסור נפרד. האיסור שבמצווה זה שיעור שלם. חצי שיעור אסור מן התורה, אבל הוא לא מצווה מנויה. או עידור מצווה. זה הלכה, ולא נמנע במניין המצוות, זה אליוון והוא.
אז הרב. הרב.
כן.
אתה כאילו הבהרתי את השאלה, אנחנו כאילו מתפצלים לשני נושאים, לראות מה המקור של הרמב״ם שצודק, ואחר כך למה זה עיקר. שתורה, הם יכולים להתרכז רק בשאלה השנייה. אם היינו מוצאים משהו שהוא עיקר, שאם הוא לא נכון, אז כל היהדות מתמוטטת. ואנחנו כן מאמינים ביהדות מסיבה זו אחרת.
זה נכון, אבל עדיין צריך לדון בשתי השאלות. אם אתה יכול לברר את השנייה בלי הראשונה, אז הנה חינמי. אלא אם אתה יכול. אני לא מצליח לברר את השנייה אפילו עם הראשונה. אז לברר אותה בלי הראשונה, אני בכלל לא רואה איך אני עושה את זה.
להתאמץ.
מה?
אבל להתאמץ על הראשונה, אם את השנייה לא נצליח.
לא, למה? צריך לדעת אם זה נכון, זה אולי יותר חשוב מאשר אם זה עיקר, לא? טוב, בכל אופן, הרייבד, בהקשר הזה, בהלכות תשובה, בפרק ג' הלכה ז', ראינו אותו כבר, כן, חמישה הם הנקראים מינים, האומר אין שם אלוה ואין לעולם מנהיג, וכולי, והאומר שיש שם ריבון אחד, אבל שהוא גוף ובעל תמונה, כן, אז זה נקרא מין, וכן האומר שאינו לבדו וכולי. עכשיו, הרמב״ם צריך, מינים הרבה פעמים זה מונח שמוקדש לנוצרים. ולפחות בתקופת הרמב״ם, בגמרא לא, אבל בתקופת הרמב״ם, לפחות סביר שלא. אבל בתקופת הרמב״ם, מינים זה כבר שם שבדרך כלל מכוון לנוצרים. ויכול להיות שהגוף ובעל תמונה בא להוציא מהשילוש, כן? שהם הרי תופסים שיש איזשהו איחוד בין אלוקים לבין הנביא שלהם, שהיה בן אדם. זה בעצם ישות אחת. אז אולי העניין הזה שהוא לא גוף ולא בעל תמונה, ומי שאומר שהוא גוף ובעל תמונה, אז הוא מין. הוא נקרא מין. אז יכול להיות שזה בעצם מתייחס באיזושהי צורה לנצרות. בכל מקרה, הרייבד פה אומר, והאומר שיש שם ריבון אחד אלא שהוא גוף ובעל תמונה, אמר אברהם, ולמה קרא לזה מין? וכמה גדולים וטובים ממנו הלכו בזו המחשבה? לפי מה שראו במקראות, ויותר ממה שראו בדברי האגדות המשבשות את הדעות. אז הרייבד בעצם אומר שאי אפשר לקרוא לזה עיקר, הבאתי כבר את הרייבד הזה, אי אפשר לקרוא לדבר הזה עיקר, כי רבים וטובים כמו הרמב״ם חשבו שזה נכון, שהקדוש ברוך הוא גשמי. ומאיפה הם הוציאו את זה? מהמקראות, שזה בדיוק המקראות שהרמב״ם אומר, שצריך לקרוא אותם באופן מטאפורי, אבל גם הרמב״ם אומר שבמקראות אפשר להבין את זה ככה. ומה שדיברת בה, כשהבאתי את הרייבד הזה, אז אמרתי שהרייבד בעצם לא יוצא כנגד הטענה שזה נכון. כי הרי הוא אומר שלומדים את זה מהאגדות שמשבשות את הדעות. זאת אומרת, גם הוא מסכים שהדבר הזה הוא שיבוש. ולכן הוויכוח שלו עם הרמב״ם הוא בשאלה השנייה, לא בראשונה. שאלה הראשונה אם זה נכון, גם הרייבד מסכים שזה נכון. שהקדוש ברוך הוא לא בעל גוף. השאלה האם זה עיקר, על זה הרייבד מתווכח. אבל זה לא עיקר, כי יש אחרים רבים וטובים כמוהו, שחשבו שהקדוש ברוך הוא כן גוף, איך אתה יכול לקרוא לזה עיקר? מה שעומד מאחורי זה בעצם, זה שהטענה שאין לו גוף, היא באמת לא טענה שאתה יכול להוציא אותה בצורה פשוטה מפסוקים. וזה שאתה צודק, כי זה הגיוני, גם אני מסכים. אבל זה שזה הגיוני, זה אומר שזה נכון, אבל זה לא אומר שזה עיקר. ואם מישהו טעה בזה, אז הוא עדיין טעה. רייבד גם אומר שהוא טעה. אבל הטעות הזאת לא הופכת אותו לאפיקורס או למין. אוקיי? זה בדיוק ההבחנה שעשינו בין השאלה האם זה נכון, לבין השאלה האם זה עיקר. עכשיו, מעבר לזה, יש איזה מאמר של אומן שראיתי פעם, אבל אני חושב שאומרים את זה עוד אנשים, שהתחושה של הרבה אנשים זה שהרמב״ם ממציא את העיקרון הזה. זה לא היה קיים לפניו. זאת אומרת, עד אליו, לכולם היה ברור שהקדוש ברוך הוא יש לו גוף ודמות הגוף והכל, ופתאום בא הרמב״ם, הוציא, עשה מהפכה, הוציא את הדברים מפשוטם, הפך את כל הפסוקים למטאפורות, ואמרתי, כי לא ראיתם כל תמונה, זה מקור חלש, אפשר להסתדר איתו די בקלות. ולכן הרמב״ם בעצם עשה פה איזושהי מהפכה שמאוד התקבלה, היום כבר כן, אין מי שחולק על זה. אבל זה בעצם איזושהי מהפכה שהרמב״ם עשה בעשר אצבעותיו, עד אליו לא חשבו כך. אני לא חושב שזה נכון, יש מאמר של אומן על זה, אבל יש עוד שכתבו את זה. קודם כל אונקלוס, כן, אונקלוס באופן מאוד עקבי, בכל מקום שמופיע, כן, איבר של הקדוש ברוך הוא, איזה תיאור גשמי של הקדוש ברוך הוא, אונקלוס תורך לתרגם את זה באופן שיהיה ברור שזה מטאפורה. ולא תיאור ממשי, פשטי. אז קודם כל, אני חושב שזה היה קיים לפני הרמב״ם, כן, האונקלוס זה תקופת התנאים. דבר נוסף, יש איזושהי, זה טעות נפוצה בעיניי, אבל אני חושב שזה עדיין טעות. אם היא נפוצה, אז היא לא עיקר, אבל טעות היא עדיין יכולה להיות טעות. זאת אומרת, הטענה שהפשט של התורה מורה שלקדוש ברוך הוא יש גוף. כתוב, יד השם וכל התיאורים, ושהוא הלך ושהוא בא ושהוא דיבר וכל הדברים כאלה, ושהוא חשב וכל התיאורים המענישים האלה. אני לא מקבל את הטענה הזאת. לא מקבל את הטענה הזאת כי כשאתה קורא טקסט באופן מטאפורי זה גם פשט. זה לא שמטאפורה זה דרש, והפשט הוא תמיד צריך להיות מילולי. הרבה פעמים כשאתה קורא טקסט, אתה מבין שמדובר במטאפורה, וזה פשטו של הטקסט. לא שאתה מוציא אותו מפשוטו. כן? שאני אגיד לכם היום, ידי החזקה וזרועי הנטויה, אני אצא למלחמה כנגד הדעה הזו והזו. כן? נגיד. אז מה אתם תחשבו, שאני אפעיל את הידיים שלי ואת הזרוע שלי, ותהיה מלחמה עם נשק והכל? לא. כולם מבינים שאני משתמש פה במטאפורות. אוקיי? אז זה להוציא את דבריי מפשוטם? לא.
אבל זה קל.
אחת הצורות לקרוא טקסט כפשוטו.
זה קל להגיד היום, אבל באותה תקופה שהתורה ניתנה זה משהו אחר.
זה קל להגיד תמיד. אני רק רוצה לומר, ברמה העקרונית, עוד לפני השאלה של הגשמות, ברמה העקרונית, כשאתה קורא טקסט, לא נכון להניח שפשוטו של הטקסט זה תמיד הפירוש המילולי. הרבה פעמים.
דווקא הראשי, הדרשי, אתה יודע, פעמיים הוא אומר על היד, יד הגדולה, וזה שהוא מזכיר את זה בפירוש התורה, יד ממש, הוא אומר את זה לפחות פעמיים, אני זוכר שראיתי את זה, בראשי, יד ממש.
אוקיי, נו, אז מה?
לא, למה הוא מדייק? יד ממש, כנראה שהוא ממש...
אולי, בסדר, אני מדבר שיטת הרמב״ם, הרייבת כבר אמר שיש, קדמו לרמב״ם כאלה שלא חשבו כמוהו.
לא, כי... כן, לא, כי אתה אומר שכבר אונקלוס שם לב על זה, נזהר מזה.
הרעיון הזה הוא רעיון יותר קדום, לא אמרתי שהוא מוסכם. הרייבד עצמו מעיד שהוא לא מוסכם. אני לא מתווכח עם הרייבד. רק טוען שלא הרמב״ם ממציא את זה. זה רעיון קדום. זה כמו שמצאו תפילין של רבינו תם במצדה. זה לא מה שתפילין של רבינו תם קדמו לתפילין של רשי. אלא זה מה שתפילין של רבינו תם קדמו לרבינו תם. אבל מה היה קודם, או אם היה שם רק רבינו תם או גם רשי, דיון אחר לגמרי. זאת אומרת, זה שני דברים שונים. מה שאני אני, אני, אני רוצה לומר רק שהתפיסה הזאת הייתה קיימת גם לפני הרמב״ם. האם היא הייתה השלטת, האם היא הייתה מוסכמת? דיון אחר, לא יודע. אז זה א', ב', כמו שאמרתי קודם, התחושה, והרבה פעמים גם חוקרים נופלים לתוך הכשל הזה, לתוך ההנחה הזאת, שצריך לקרוא את המילים בפירושן המילולי. ומטאפורות זה בעצם איזשהו סוג של דרש או התאמה של הטקסט להתאמה בתף א', כן, למשהו אחר, לאיזושהי אג'נדה שיש לי או משהו כזה. זה לא נכון. טקסטים משתמשים במטאפורות. עכשיו, זה עוד לא אומר שכל האמירות על יד השם וכולי, כאן אני מגיע להערה של אברהם מקודם. זה עוד לא אומר שיד השם והכל זה צריך לקרוא את זה כמטאפורה מאז ומעולם. בהחלט יכול להיות שהיום זה נראה לנו מובן מאליו שזה מטאפורה, כי אנחנו מושפעים מהרמב״ם. אבל לפני הרמב״ם אולי באמת קראו את זה כפשוטו, אני לא יודע. אני רק אומר שאי אפשר להביא ראיה מזה שהפירוש המילולי של התורה הוא פירוש גשמי, לזה שזה באמת הייתה השיטה עד הרמב״ם. ראיה אין. מה היה שם אני לא יודע. אבל ראיה אין. אני היום קורא את זה, אף אחד לא מעלה בדעתו לקרוא את הפסוקים האלה יד השם, כאילו זה, אתה אפילו לא חושב כשאתה מתרגם את זה להיות מטאפורה. זה ברור. זה לא... כך קוראים את הפסוקים. יש...
זה גם לגבי דרשות חזל אותו דבר.
שמה?
גם לגבי דרשות חזל, אף אחד היום לא מעלה בדעתו לקרוא את אגדות חזל של הקדוש ברוך הוא יש גור.
כן, בסדר, אותו דבר.
אותו דבר. לא, פשוט הרייבד הזכיר את זה פשוט.
דברי האגדות המשבשות את הדעות, כן. אז יש אנשים שטעו, אבל הרייבד עצמו אומר שהאגדות לא אומרות את זה.
כן, כן, אבל
הוא... האגדות לא אומרות את זה, לא שהרייבד אומר, אני חולק על האגדות.
הוא אומר שאנשים קראו את האגדות, באופן פשוט, מה שאנחנו הם לא עושים את זה.
נכון.
זה נראה לי ברור שזה מטאפורה, כי אני שואל את עצמי, אם זה לא היה כתוב במטאפורה, אז איך זה היה כתוב בשביל שנבין את זה? וכאילו זה מאוד דומה לאבא, נגיד, שרוצה לדבר עם הבן שלו, בן שלוש, ילד קטן, שהוא מדבר איתו בשפה שלו, הוא לא ידבר איתו עכשיו פילוסופיה ומילים מאוד גבוהות. אז כאילו הקדוש ברוך הוא, אם הוא רוצה להעביר אלינו מסר, הוא חייב להעביר את זה דרך מטאפורה ודברים שאנחנו מבינים.
כן, אבל אתה לא חייב
איך עוד הוא יכול להעביר את זה?
אתה לא חייב להשתמש בתיאור של איברים. אתה יכול להגיד, אני טיפלתי איך? בהם בעוצמה רבה. בלי להגיד ביד חזקה ובזרוע נטויה.
זהו.
טוב, יש דרכים לעשות את זה. זה לא, במיוחד שאל תשכח שהקדוש ברוך הוא ימציא את השפה הזאת. אז הוא היה יכול להמציא מינוחים מתאימים גם להביע את העניין הזה. בהנחה שלשון הקודש, כן, זה משהו שהקדוש ברוך הוא יצר.
אז, אז רגע, אז כל הנפקא מינה ביד חזקה ובזרוע נטויה, זה בשביל הנפקא מינה, זה האם יש לו גוף? זה באמת השאלה?
זאת אומרת, נפקא מינה, זה הוויכוח פה. נפקא מינה למה? לא הבנתי.
לא, אוקיי, אני שואל אם זה הוויכוח, כן.
כן, שאלה, האם הפסוקים האלה אומרים גשמות, או הפסוקים האלה הם מטאפורות? זה בעצם מה ש... אז אני אומר, מקור מהתורה קשה לראות, הטענה של הרמב״ם שזאת מטאפורה, היא יכולה להיות טענה בפשוטו של מקרא. לא בהכרח צריך להגיד שיש פה איזושהי דרשה, שכן, ההתייחסות היא שהרמב״ם בעצם אונס את הפסוקים, בגלל שפילוסופית הוא החליט שהקדוש ברוך הוא אין לו גוף. עכשיו הוא אונס את הפסוקים כדי שיתאים לו. זה לא נכון, או לא הכרחי. הוא הגיע למסקנה הפילוסופית הזאת, ולכן הוא קורא את הפסוקים האלה כמטאפורות, אבל זה בסדר, כי מטאפורה זה כלי ספרותי מקובל, לא? אין שום סיבה לשלול סוג כזה של קריאה. אולי כן, אולי לא, אבל זה לא בהכרח שכל מטאפורה זה איזושהי קריאה לא כפשוטו של הפסוק. זה לגבי היסוד השלישי. עכשיו, אז זה דיברנו על השאלה האם הוא נכון או לא נכון, ובמקרה הזה גם דיברנו על השאלה האם הוא עיקר או לא עיקר. הרייבד באמת חידד את ההבדל בין שני הדברים האלה, שהוא אמר, אני מסכים שזה נכון, לא מסכים שזה עיקר. כי יש אחרים שטעו. ומכאן גם יוצא איך הרייבד הבין מה פירוש המושג עיקר. זה מה שדיברנו, לכן הבאתי את הרייבד אז, כדי לברר מה זה עיקר. כי מהרייבד הזה יוצא שעיקר פירושו, שמי שחולק עליו הוא מחוץ למשחק. עיקר במובן, כן, עיקרו של העץ, זה השורשים או היסוד של העץ, שבלעדיו אין עץ, אוקיי? אז הטענה בעצם שהעיקרים, היסודות האלה, זה דברים שאותם מקבל כל מי שבמשחק. בתוכם אפשר להתווכח, אבל אותם, לא, זה לא סוציולוגיה. סוציולוגיה היא נגזרת פה, היא לא הסיבה. זאת אומרת, זו תפיסה מהותית. הרמב"ם אומר, זה יהדות, מי שמחוץ למשחק הזה הוא לא ביהדות. ממילא, עכשיו הוא גם יקבע סוציולוגית.
לרעבד, לא לרמב"ם. שאלתי לרעבד.
כן.
אם לרעבד הוא מנתה, הוא מחלץ מה זה עיקרים?
לא, אני לא חושב. לא חושב. הוא אומר, מה זה הרבים? נגיד שהיו הרבה יהודים שהיו חושבים כך, אבל הם לא היו טובים כמו הרמב״ם. סתם, יהודים פשוטים שטועים בזה. זה לא הייתה טענה של הרייבד. למרות שסוציולוגית גם הם יהודים. אז למה לא? כי הטענה היא לא סוציולוגית. הטענה היא, יש פה תלמידי חכמים. אתה לא יכול להגיד לי שהם מדברים שטויות. או להגיד שהם טועים, גם אני חושב שהם טועים. אני לא יכול להגיד שהם מדברים שטויות, שהם לא במשחק. לכן הרייבד טוען שזה לא עיקר, לא בגלל טיעון סוציולוגי. זה טיעון הדומינם, אבל לא סוציולוגי. אז זאת אומרת, תלמידי החכמים גדולים, מה שהם אומרים לא יכול להיות כופר בעיקר. לא יכול להיות מין. יכול להסכים איתו, אתה יכול שלא להסכים איתו. אבל מין זה לא. אוקיי?
כאילו תיאורטית נניח יש את ההתפצלות של הנצרות של המינים מהיהדות, אם נניח ראשי הנצרות לא מספיק בקיא בזה, כאילו היו תלמידי חכמים, כביכול היה אפשר לטעון את זה גם לגביהם?
כן. לא רק היה אפשר, הרי וטוען. הרי במה הם התפצלו? הם בעצם ייחסו איזשהו סוג של גופניות לקדוש ברוך הוא. מה שאמרתי קודם, כי זה חיבור בין האדם לבין האלוהים. אוקיי? אז הוא אומר הרי, וזה עצמו לא רעיון שאפשר להגיד עליו שהוא אפיקורסות. אוקיי? למרות שהוא לא נכון, גם לפי הרי וד. אוקיי?
רגע הרב, אבל כשהרב אומר שלפי הרמב״ם מי שלא מאמין בזה הוא מחוץ למשחק, מה המשמעות? שבעצם מישהו שמקיים את כל תרי"ג מצוות אבל לא מאמין ב-13 עיקרים, זה לא שווה כלום לפי הרמב״ם?
לא יודע להגיד לך. לא יודע להגיד אם זה לא שווה כלום, אבל כן, יש לו דיני מין ואפיקורס.
ומה עם כל מה שאמרנו בהתחלה שאי אפשר... אי אפשר לתת סמכות פורמלית על
הקדשתי לזה כמה שיעורים, הקדשתי לזה כמה שיעורים, אז אלינו אפשרויות שונות, אבל אין חינמי, בשורה התחתונה אתה יכול להגיד שהוא מין ואפיקורס, אבל אתה לא יכול לבוא אליו בטענות על זה. יכול שהוא פליט, הוא מין ואפיקורס. בסדר.
לפי הרעב"ד, אם נניח מישהו היה מחליט איזשהו פסל, הוא יוצר לעצמו איזשהו פסל, הוא אומר שזה אלוקים, והוא נתן התגלה בסיני ונתן את כל המצוות, ואני מקיים אותם גם מקפיד, קלה כבחמורה, אבל זה אלוקים. אז הרב אומר, כן, זה לגיטימי, גדולים וטובים, והכל בסדר.
אני לא יודע, אבל יכול להיות שכן, זה קצת מקרה קיצוני, יכול להיות שבמקרים מאוד קיצוניים גם הרב יגיד שזה לא במשחק, אז זה תלמיד חכם שטעה.
מה קיצוני? אני בדיוק אומר את מה שהרב אמר, זה שהוא לא גדול, הוא קצת יותר גדול ממנו, אבל זה חפץ כלשהו.
זה היפותטי, כי אדם גדול יכול להיות שהוא לא אומר דברים כאלה, אם הוא אומר דברים כאלה אז הוא לא אדם גדול.
אבל הרב ידע עצמו אומר שהוא כן גדול, גדול מהרמב״ם.
לא.
גדולים וטובים ממנו?
זה לגבי...
כן, אני אומר, אז אותו אחד שמצא לעצמו את הפסל, מטר שישים וזה לא מספיק גדול, אז
אתה נעשה אותו יותר גדול. אמרתי שיש הבדל בין גשמות, לייחס גשמות לקדוש ברוך הוא, לבין לעבוד לאליל. אתה לוקח את זה רחוק.
אני שואל שאני לא רואה את ההבדל. אם הוא מוקשן, אז הבעיה היא שהוא לא נתן תורה מסיני, זה הסיפור.
לא, הבעיה היא שהפסל הזה לא עשה כלום, הוא סתם גולם מאבן.
אבל אז נניח אני לא רואה אותו פה מולי, אני רק אומר שהוא נמצא, אני לא יכול להצביע עליו.
אז חזרת לגשמות, מה זה משנה עכשיו? אז חזרת לגשמות, אז זה הגשמות.
הרב אומר שלפי הרב זה לגיטימי?
מה זה לגיטימי? זה לא כופים בעיקר. זה טעות,
זה לא כופים
בעיקר.
זה אומר, זה נראה קצת מגוחך, אנחנו מדברים על פסל, הוא פשוט לא נמצא פה, הוא הלך
לא, זה לא פסל שלא נמצא פה, אתה לוקח את זה, אתה מכריך את זה. לא פסל שלא נמצא פה. מדובר פה בישות כל יכולה שבראה את העולם והכל, רק יש לה גוף באיזשהו מובן, זה הכל.
אבל אני לא...
חתיכת אבן שלא רואים אותה כי היא מתחבאת מאחורי העץ.
לא רואה את המחלוקת בינינו. הוא מסכים לכל שאר הדברים, רק הוא אומר, הנה זה, זה אלה לוקח ישראל, העגל הזה. הוא הוציא אותנו ממצרים והוא נתן לנו תורה. מה הבעיה?
הוא מסכים לכל הדברים, חוץ מזה שכל הדברים האלה לא היו ולא נבראו.
לא, אני מסכים למה שהרב אמר, כאילו, איך יכול להיות שזה לא נקרא מין, אדם שאומר את
זה. אז אני אומר, אם האדם הזה אומר שהפסל הזה הוציא אותנו ממצרים, הוא מין גם לפי הרייבד.
אבל מה זה הזה? בגלל שהוא יכול להצביע עליו, אבל אם הוא לא מצביע עליו, הוא אומר
עכשיו. לא בגלל שהוא יכול להצביע עליו, בשביל חתיכת אבן. גם אם הוא לא יכול להצביע עליו כי הוא מתחבא מאחורי העץ. אבל זה חתיכת אבן.
נו, אבל גם הרייבד מדבר על אלה שמקשימים, זה חתיכת אבן.
לקדוש ברוך הוא שאתה אומר שיש לו גוף גשמי, לא הפכת אותו לחתיכת אבן, הוא עדיין ישות כל יכולה שברא את העולם, רק יש לו גוף.
אני לא אמרתי על מה שהוא עשה, אני אמרתי רק איך הוא נראה. הוא נראה ככה.
נכון, אז מה אם הוא נראה ככה? הוא נראה ככה, אבל הוא עושה דברים, יכול להיות, אתה יודע, גם יש בובה שנראית כמו בן אדם, אז היא בן אדם? מה זה קשור? מה אכפת לי איך שמשהו נראה? שאלה היא, מה יכולותיו? מה משמעו? מה מהותו? איך הוא נראה? מה זה מעניין?
על חטא העגל לא כתוב שהם טענו עליו טענות תיאולוגיות מוטעות. הם אמרו שזה השם. הוא הוציא אותם ממצרים, והוא כל יכול והכל. ועדיין זה היה חטא גדול.
ברור. אבל לא בגלל שהיה
לו גוף. הוא ודאי עיקר.
הגוף, החטא לא היה שהיה לו גוף.
אלא?
החטא היה שזה חתיכת אוסף זהב שאנחנו זרקנו לאש, אז אתה אומר לי...
לא, זה בדיוק הרי, ואתה מדבר עליו. זה הגדולים וטובים שאמרו...
לא, זה לא הגדולים וטובים. אתה עוד פעם, אתה עושה לזה הכחה, לא. הגדולים וטובים מאמינים בקדוש ברוך הוא בדיוק כמוך וכמוני וכמו הרמב״ם. רק הם טוענים שיש לו גוף.
אז הוא נמצא אי שם. אז העגל הזה פשוט נמצא אי שם.
הם לא טוענים שהקדוש ברוך הוא נוצר מזריקת כמה תכשיטי זהב לתוך האש. מה הקשר בין זה לזה בכלל?
תחתו בזה שהם יצרו אותו בעצמם.
לא שהם יצרו אותו בעצמם, אלא דבר שהם יצרו בעצמם, להגיד שהוא הקדוש ברוך הוא, זה לא אותו דבר כמו להגיד שלקדוש ברוך הוא יש גוף.
למה? זה משפט... זה
קדוש ברוך הוא חתיכת ברזל.
זה לא נראה...
הבעיה, כשאתה אומר שהקדוש ברוך הוא יש לו חתיכת ברזל ותו לא, לא אמרת שיש לו גוף, לא זאת הבעיה. הבעיה היא שזה לא הקדוש ברוך הוא, זה סתם חתיכת ברזל.
אני אומר, אז יש פה זהות בין הדברים, אנחנו מדברים על אותו קדוש ברוך הוא שיצר, ברא את העולם, איך שהרב מסביר את
הלכים. אנחנו חוזרים שוב ושוב, אני יכול לענות.
אני לא רואה את ההבדל, זה שהוא...
אתה לא רואה את ההבדל בין חתיכת ברזל לבין ישות כל יכולה שברא את העולם, רק יש לה מסה.
רגע, נניח הייתי זוכה לשוחח עם הרייבד, הייתי שואל אותו, תגיד, בוא נדבר על אחד מהגדולים וטובים, נכי, יאללה, נותן לי שם של מישהו. כן. מה הוא חושב על אלוקים? שהוא בגובה איקס רוחב קוטר זה, מסה בעל
לא, גודל, אולי יש לו גובה אינסופי, נכון? אולי יש לו גובה אינסופי.
יכול להיות, משהו כזה, אבל אוקיי. הוא נמצא אי שם, ואפשר להעלות אותו על הדעת, הוא נראה ככה, ואני מבקש לנו, בוא תיקח אותי לראות אותו, והוא אומר, אין בעיה, אני אקח אותך גם לראות אותו באיזה אוקיי. טיול. הכל בסדר, וזה לא עבודת אלינים, וזה הכל בסדר.
ברור שלא. מה הבעיה?
לא הבנתי.
מה
הקשר
בין זה לבין העגל? מה הקשר?
זה פשוט יבנן של גודל, ואם הוא נמצא פה, נמצא שם.
לא, זה בכלל לא קשור לגודל. עוד פעם, אני חוזר עוד פעם, אני הייתי את זה 5 פעמים.
אבל הם עשו את אותו דבר.
לא, מה זה עשו אותו דבר?
הוא ברא את העולם.
את העגל הם עשו.
כן, בסדר.
את היחיד הזאת שהוא לוקח אותך לראות, אף אחד לא עשה. זה אלוקים כמו שאתה והרמב"ם מאמינים. רק יש לו גוף, זה הכל. אף אחד לא עשה אותו, הוא כל יכול, הוא עשה את כל היקום. הכל קיים. זה לא חתיכת פסל שאתה עשית.
מרי, מישהו היה שולח להם את
העגל. נכון, לשניהם יש מעשה, אז מה?
לא, אם מישהו היה שולח את העגל לבני ישראל, לא היו משקיעים בזה.
הפוטון זה בסדר שהוא יהיה אלוקים? לפוטון אין גוף. הוא לא נמצא גם בשום מקום. אז זה בסדר, זה אמונה תמימה, זה...
לא, ברור שאני חולק על זה, אני רק שואל לגבי הגישה של הרייבד.
לא, אבל אתה לא חולק על זה. כי מבחינתך איך שהדבר נראה, זה מה שקובע את מהותו. אין הבדל בין הפוטון לבין הקדוש ברוך הוא.
מדבר לשיטת הרייבד,
לא,
אם
לא,
אפשר
לא,
לסכם לא. את אלוקים באיזשהו גוף כלשהו, אז בסדר, נניח שעבדי ישראל לא היו...
זה לא הרייבד, זה אתה.
מה אני?
אתה מזהה עגל עם אלוקים בעל גוף. ואני אומר, לא הרייבד, זה אתה מזהה.
מה ההבדל ביניהם?
בין שני אלה, אז אתה גם צריך לזהות בין פוטון לבין הקדוש ברוך הוא. אותו דבר.
אין לי בעיה, אין לי בעיה.
ולא דמות הגוף. אז מי שמאמין שהפוטון ברא את העולם הוא יהודי כשר?
לפיסת הרייבד אני שואל.
לא, לפי תפיסתך, הרייבד לא קשור
לעניין. אני חולק על כל הרייבד הזה. אני חושב שהרייבד... שיטתי, אני אישית, אני חולק על הרייבד, אז מה?
לא, אתה חולק על הרייבד, אבל אתה מסכים לזה. מבחינתך פוטון זה הקדוש ברוך הוא.
אם אני אאמין בזה, אז זה לא יהיה שונה מאותם גדולים וטובים שהאמינו במישהו אחר שהוא גדול.
אתה מחליט על זה, אבל הרייבד לא אומר ככה.
מה הוא אומר אחרת?
הרייבד אומר שפסל זה עבודה זרה, זה מין. אבל להגיד שהקדוש ברוך הוא יש לו גוף, זה לא. ואתה טוען כנגדו, אבל זה אותו דבר. אז זו שיטתך, זו לא שיטת הרייבד.
נכון, לא, אבל זה שיטת הרייבד, זה בדיוק אותו דבר.
לא, זה לא שיטת הרייבד, זה המצאה שלך. שיטת הרייבד היא שאם אתה עשית פסל, אתה עובד עבודה זרה.
לא, אני עשיתי, קיבלתי אותו ביבוא אישי, מאמזון. מה זה קשור? אני לא כל כך מבין.
מישהו אחר עשה אותו, מה זה משנה עכשיו?
אז הבעיה היא מי שיצר, הבעיה היא ביצירה
של... ברור, אם בן אדם יצר את זה, אז זה לא אלוקים, מה, לא מבין, מה צריך להסביר פה?
אוקיי, מדברים על זה...
מה משנה אם יש לו גוף או לא גוף? מה זה משנה אם יש לו גוף?
אם הוא נצחי, נניח היה פסל שהוא נצחי, אף אחד לא יצר אותו, הוא חייב
פה מעולם. פסל שהוא נצחי, ובעל כל הכוחות כולם, ואף אחד לא יצר אותו, מצוין, כן, זה אמונת הגשמות של הרייבד, נכון?
אין פה עבודה זרה, הוא מתפלל אליו.
לא, זה לא עבודה זרה, זה אלוקים. הוא מאמין שזה הקדוש ברוך הוא.
אפילו אם הוא רואה אותו, נניח שזה הרי לא סותר שאני יכול גם לראות אותו.
כן, רואה אותו, הכל בסדר.
בוא נדמיין אדם, אחד מהגדולים והטובים שהרב נדבר עליהם, מצא אותו באיזשהו מקום, באיזשהו הרי האנדים, הוא משתחווה לו ועובד לו, עושה לו מנזרים, וזה לא עבודה זרה.
אני עניתי על זה כבר 7 פעמים, לא 5 פעמים, אני לא יכול לחזור. נדבר אחר כך אם תרצה. אנחנו סתם חוזרים על עצמנו, אני לא... זה לא מתחיל, לא מבין את הטענה. טוב. בואו נמשיך. אז בעיקר, אני עובר לעיקר הרביעי, היסוד הרביעי, הקדמות, והוא, שזה האחד המתואר, הוא הקדמון בהחלט. וכל נמצא זולתו, הוא בלתי קדמון ביחס אליו. והראיות לזה בספרים הרבה. מי זה הספרים הרבה? אני לא בדיוק יודע, הוא מדבר על התנ״ך או ספרי פילוסופיה, לא ברור לי. וזה היסוד הרביעי, הוא שמורה עליו מה שנאמר, מעונה אלוהי קדם. ודע כי היסוד הגדול של תורת משה רבינו הוא היות העולם מחודש. יצרו השם ובראו אחר ההיעדר, כן, יש מאין, אחר ההיעדר המוחלט. וזה שתראה שאני סובב סביב עניין קדמות העולם, לפי דעת הפילוסופים, הוא כדי שיהיה המופת מוחלט על מציאותו להתעלה, כמו שבארתי וביררתי במורה. אז פה יש כמה נקודות שצריך לדון בהם. קודם כל, הפסוק פה מופיע באמצע. כן? זה היסוד הרביעי שמונה עליו מה שנאמר, מורה עליו מה שנאמר, מעונה אלוהי קדם. בכל העיקרים הקודמים, הפסוק מופיע בסוף. אבל פה זה כנראה בגלל שזה באמת סוף היסוד. אחרי זה זה רק הסבר למה הוא רואה בזה יסוד. וכאן עוד פעם אנחנו רואים את ההבדל בין שתי השאלות. זאת אומרת, שאלה אחת זה למה זה נכון. אז הוא אומר, זה ראיות לזה בספרים הרבה. לא עוד פעם, לא יודע אם זה פסוקים הוא מתכוון או ספרים, ספרי פילוסופיה. אבל זה הראיות למה זה נכון. זאת אומרת, וזה היסוד הרביעי שמורה עליו מה שנאמר מעונה אלוהי קדם. ואז הוא אומר, ולמה אני רואה בזה עיקר, מעבר לשאלה למה זה נכון, אבל למה זה עיקר? זאת אומרת, דקי, היסוד הגדול של תורת משה רבינו, הוא היות העולם מחודש. למה זה עיקר? למה זה יסוד? למה? וזה שתראה שאני סובב שזה בעניין קדמות העולם לפי דעת הפילוסופים, הוא כדי שיהיה המופת מוחלט על מציאותו יתעלה, כמו שבארתי וביררתי במורה. אז פה יש טענה בעייתית קצת. הוא בעצם אומר, זה עיקר, בגלל שהוא גם במורה הוא מדבר על זה, שאם העולם היה קדום, אז אין ראיה לקיומו של אלוקים. הראיה לקיומו של אלוקים היא מזה שהעולם הוא לא קדום, הוא נברא, ואם הוא נברא, אז מישהו יצר אותו. אז כיוון שהעולם הוא לא קדום, אז יש אלוקים. ולכן, טוען הרמב״ם, אמונת החידוש, כן, חידוש העולם, שהוא לא קדום, היא עיקר, היא יסוד. עכשיו, פה יש בעיה לוגית, בגלל ש...
אתה מבוקח.
מה?
הנחת המבוקש.
כן, לא, נכון, זה מצד מסוים אפשר לראות את זה כהנחת המבוקש. הוא בעצם אומר שאם נגיד הייתי חושב שהעולם הוא קדום, אז לא הייתה לי ראיה לקיומו של אלוקים. אז לא הייתה לי ראיה לקיומו של אלוקים, אבל הוא עדיין קיים. זה שהפלת לי איזושהי ראיה לקיומו, מה זה קשור לעניין? יש עוד ראיות לקיומו שנסמכות על הנחות מסוימות, והנחות האלה לא נכונות. וכיוון שהן לא נכונות, אז הראיות נופלות. אז מה? אז סימן שההנחות האלה אני חייב לאמץ אותם. נגיד שהייתי אומר שכל צפרדיה היא כל יכולה. וכיוון שיש צפרדיים, אז ברור שיש יצורים כל יכולים, והנה הראיה לקיומו של אלוקים. פעם המצאתי יש שם משהו, אוקיי? עכשיו, כיוון שאם אני אבטר על ההנחה שכל צפרדיה היא כל יכולה, אז נפלה לי הראיה לקיומו של אלוקים. סימן שאני חייב לקבל את ההנחה שכל צפרדיה היא כל יכולה, ולא רק שאני חייב לקבל, אלא זה עיקר. לא רק שזה נכון, זה גם עיקר. זה שהפלת את אחת הראיות לקיומו של אלוקים, מה זה מוכיח? אז יכול להיות שהראיה הזאת לא נכונה. מה הבעיה? זה לא אומר שאין אלוקים, זה אומר שהראיה הזאת היא לא הדרך להגיע אליו, או לא הדרך להוכיח את קיומו. מבחינת הרמב״ם נראה שהראיה, מה שקאנט קורא הראיה הקוסמולוגית או הפיזיקו-תיאולוגית, הראיות מזה שיש עולם, אז כנראה מישהו ברא אותו, עולם מורכב, אז לכן מישהו תכנן אותו, הראיות האלה הן בעצם הדרך להגיע לקדוש ברוך הוא, מבחינת הרמב״ם. ואת אם אתה לא מגיע בדרך הזאת, אתה פשוט לא מגיע אליו. אין דרך אחרת להגיע אליו. שזה מאוד מעניין. אם הייתה דרך אחרת להגיע אליו, אז למה העובדה שקדמות העולם שוללת את הראייה הזאת, למה זה אומר שקדמות העולם לא נכונה? או שהיא עיקר? אז אני רוצה להגיע לאמונה בקיומו של אלוקים בדרך אחרת. אני למשל חושב שיש לי אמונה בקיומו של אלוקים מכוח המסורת. עם ישראל ראה בסיני, העבירו במסורת אליי, ולכן אני יודע שיש אלוקים. אבל העולם הוא קדום, זה מה שאני חושב. מה ראה באמונתי? אני חושב שהעולם הוא קדום, אבל הקדוש ברוך הוא הוא האלוקים, והוא נתן לנו תורה, ואני מחויב לכל מה שהוא אמר, והכל נכון, רק העולם הוא קדום. מה, אז מה הבעיה?
הרב, מה המשמעות של קדום? קדום כאילו שהוא תמיד היה?
אז פה יש כמה נקודות, השערות שאני יכול להציע, אני לא יודע. שימו לב, כי פה גם כן הרמב״ם מחלק בין השאלה אם זה נכון לבין השאלה אם זה עיקר. בקטע השני הוא מסביר למה זה עיקר, לא למה זה נכון. אוקיי? זה אומר, זה עיקר כי בלי זה לא תהיה לך הוכחה לקיומו של אלוקים. אבל לא תהיה ההוכחה הזאת, אבל אולי יש הוכחה אחרת. אז אולי הרמב״ם חושב שאין הוכחה אחרת, שההוכחות האחרות לא עובדות. רק ההוכחה הזאת. או במילים אחרות, המסורת לבדה. עוד שהרמב״ם בעצמו מביא את המסורת כטיעון, אבל המסורת לבדה לא עומדת. אם לא הייתה לך הוכחה פילוסופית לקיומו של אלוקים, לא היית מקבל את המסורת. או לא היית חייב לפחות לקבל את המסורת. זאת אפשרות אחת, והאמת שזה, רק עכשיו שמתי לב לרמב״ם הזה, זה ממש התזה שלי במצוי הראשון. את הטענה שלי במצוי הראשון זה שהטיעון מן המסורת הוא לא טיעון חזק כל כך. זה מה שהכוזרי מביא, בכוזרי זה שני משפטים, אבל מביאים את זה בדרך כלל בשם הכוזרי, שכן, שאבא לא משקר לבנו ויש העברה של המסורת, ולכן אם אבותינו פגשו את הקדוש ברוך הוא בהר סיני, אז יש אלוקים. כן? אז המסורת היא בעצם הבסיס היסודי לאמונה באלוקים. ואני טוען שמסורות יכולות להיווצר, המצאות ישנן, מסורת זה לא טיעון כל כך חזק. ובני אדם לפעמים כן מנפיצים לבניהם. רק תסתכלו על סיפורי החסידים ותוכלו להתרשם לבד. השאלה, הטענה שאני חושב משלימה את העניין, זה הראייה פילוסופית לקיומו של אלוהים במובן הפילוסופי. זאת אומרת, אם אני מגיע למסקנה שאלוקים קיים במובן הפילוסופי, ועכשיו מגיעה להם מסורת שאומרת פגשנו אותו, החיבור הזה ביחד כבר יותר חזק. טענת המסורת מצד עצמה, היא לא מי יודע מה. אבל אם אני כבר הגעתי למסקנה שאלוקים קיים, משיקולים פילוסופיים, ועכשיו מגיע להם מסורת, זה כבר משהו אחר. ולכן, אם זה נכון, אז יכול להיות שזה מה שעומד מאחורי תפיסתו של הרמב״ם. שהרמב״ם אומר שבלי, שהייתה לנו ראייה פילוסופית לקיומו של אלוקים, כמו הראייה הפיזיקו-תיאולוגית למשל, אז המסורת לבדה לא הייתה יכולה להרים את המסע הזה. אני צריך את שני הדברים האלה כדי בסופו של דבר להישאר מחויב. ואחרת באמת קשה להבין את מה שהוא כותב פה. ודבר שני, אפשרות שנייה, סליחה, יכול להיות שאם העולם הוא קודם...
מה? לא הבנתי, לא הבנתי. למה זה לא הנחת המבוקש עדיין?
לא הבנתי.
אם אלוקים הוא גשמי, אז נפלה לנו ההוכחה הפיזיקו-תיאולוגית. אז מה עונה את זה הרמב״ם? נפלה, אוקיי, תתמודד. אז גם במסורת לא מספיקה לך,
נכון? הוא לא, הוא לא צריך לענות על זה, זה לא קושייה. מה שהוא אומר, הוא מסביר למה הדבר הזה הוא עיקר, להאמין בזה שהעולם הוא מחודש. אם אתה לא מאמין, אתה לא מאמין, מה יש לי להגיד לך? אבל אם אתה מאמין, דע לך שאם אתה לא מאמין, אז אתה מחוץ למשחק. זה כל מה שהוא אומר. הוא לא אומר שזה נכון בגלל שאחרת נפלה הראייה. הוא אומר שבגלל שבלי זה נופלת הראייה, אז זה חייב להיות עיקר. אוקיי? אז זה אפשרות ראשונה. אפשרות שנייה...
זה קצת מוזר, סליחה. זה קצת מוזר, סליחה, בגלל שבמורה הוא אומר שגם אם הקדמות הייתה, היה אפשר להוכיח את הקדמות, היה מסתדר מצוין לפרש, וזה לא היה מערר את את התורה ושום דבר. היה מסתדר עם זה כמו שהוא הסתדר עם ההגשמה של הקדוש ברוך הוא. זה לא הפריע לו בכלל במורה.
לא, זה מפריע לו בגלל שזה סותר את מה שכתוב בתורה.
הוא היה מפרש בדרך עוד מטאפורות.
אבל שם בעצם הטענה היא, אתה אומר שזה רק מסורת, זה שהעולם הוא מחודש ולא קדום. אין פה טיעון פילוסופי. שאלה מעניינת באמת, זה נראה סותר את מה שהוא כותב כאן.
כן.
יש עוד סתירות כן, בין כתבי הרמב״ם, כן, נכון? לכאורה זה לא אותו דבר. יש אפשרות אחרת, בוא נחשוב אם האפשרות הזאת אולי פותרת את הבעיה, יש אפשרות אחרת שאומרת, הבעיה היא לא ההוכחה, אלא המחויבות שלי, וגם זה בסוף הספר של המצוי הראשון אני כותב, המחויבות שלי לציוויו של הקדוש ברוך הוא, נובעת מהעובדה שהוא אלוהים. מה הכוונה? הפירוש הרווח, זה שהוא ברא אותי ואת העולם ואת הכל, וכיוון שכך, כל מה שהוא אומר אני חייב לעשות. זאת אומרת שגם אם הייתי מאמין פילוסופית בקיומו של אלוקים, אבל הוא לא ברא את העולם, העולם הוא קדום, יכול להיות שגם אם הוא היה מתגלה ומצווה, זה לא היה מחייב אותי. כי המחויבות שלי אליו זה בגלל שבאתי ממנו, שהוא עשה אותי, ואת העולם כולו, ואת ההורים שלי, כן, את הכל. כיוון שהכל בא ממנו, אז מה שהוא מצווה, כולם מחויבים לקיים. ואז הטענה היא לא שבלי זה אין לי הוכחה לקיומו של אלוקים, אלא בלי זה אין הצדקה למחויבות שלי כלפי הציוויים שלו. דיברתי על הכרת הטוב האונטית, בסוף, גם במאמר, אבל בסוף המצוי הראשון אני מדבר על זה. את הכרת טובה אונטית, להבדיל מהכרת טובה פילוסופית, זאת הכרת טובה שהיא לא בגלל שאתה עשית לי טוב, אלא בגלל שעשית אותי. וזה רואים בפסוק, יש כמה מפרשים שאומרים את זה בפסוק, הדוד של רבי יוסף קארו למשל, רבי יצחק קארו, זה פירוש על התורה, והוא למשל כותב, הלא הוא אביך קניך, הוא אסך ויכון עיניך. כן, על השם תגמלו זאת עם נבל ולא חכם, הלא הוא אביך קניך, הוא אסך ויכון עיניך. מה זאת אומרת? מה זה אסך ויכון עיניך? עשה אותך זה, פשוט עשה אותך. ויכון עיניך זה שהוא מחזיק אותך. זאת אומרת, הוא נותן לך את כל האמצעים כדי לחיות. זאת אומרת שרואים שיש שתי סיבות, שתי עילות למחויבות שלנו כלפי הקדוש ברוך הוא, שאם אנחנו לא עושים את מה שהוא מצווה, אנחנו עם נבל ולא חכם, כן, הכרת טובה, אין לנו הכרת טובה. סיבה אחת זה שהוא גומל איתנו טובה, זאת הכרת טובה מוסרית. מי שגמל לי טובה, אני חייב להכיר לו טובה בחזרה. והוא עשך, זה לא הכרת טובה מוסרית, זה הכרת טובה אונטית, פילוסופית, מטאפיזית. אם הוא עשה אותי, אז כל מה שיש לי זה ממנו. אז אני חייב, כל מה שהוא אומר, אני חייב לעשות, כי בסך הכל את הכוחות שבהם אני פועל, קיבלתי ממנו, אז אני לא יכול לפעול נגד מה שהוא אומר לי לעשות עם הכוחות האלה. עכשיו, זאת הכרת טובה אונטית, לא פילוסופית, אבל זה מותנה בכך שבאמת אני מכיר בזה שהוא ברא אותי וברא את העולם, והוא מקור הכל. ואז יכול להיות שמה שהרמב״ם אומר, לכן, ואז אני באמת יכול להבין למה זה עיקר. לא רק למה זה נכון, למה זה עיקר. זה עיקר כי בלי זה אין עבודת השם. לא שבלי זה אין אמונה באלוקים, כמו האפשרות הראשונה שאמרתי, אלא בלי זה אין מחויבות דתית, אין מחויבות הלכתית, אין עבודת השם. ואיפה רואים את זה? רואים את זה במשפטים הידועים שפותחים את היד החזקה של הרמב״ם. למה הוא כותב את הדברים האלה בצורה מאוד ברורה? כן, בתחילת הלכות יסודי התורה. יסוד היסודות ועמוד החוכמות, לידע שיש שם מצוי ראשון, או שם מצוי ראשון, והוא ממציא כל נמצא, וכל הנמצאים משמיים וארץ ומה שביניהם, לא נמצאו אלא מאמיתת הימצאו. זה פתיחת היד החזקה. עכשיו, אני מזכיר לכם שוב, היד החזקה, זה ספר הלכה. אז למה הוא שם בהם בהתחלה יסוד היסודות? זה עיקרון פילוסופי. בגלל שזה יסוד, כן, אחד מ-13 היסודות, אנחנו גם עכשיו מדברים על יסודות. זה יסוד המחויבות הדתית שלנו, יסוד המחויבות ההלכתית. למה צריך לקיים את ההלכה? ושהקדוש ברוך הוא ברא אותנו, וכל מה שלא נמצא, כל מה שנמצא לא נמצא אלא מאמיתת הימצאו. בעצם בגלל כל מה שיש לנו זה ממנו, אז ברור שזה משועבד, למה שהוא מצווה עלינו לעשות. ולכן הרמב״ם ממשיך, הוא אומר,
הרב, זה לא שהוא מחייב אותנו לעשות, אלא שזה טוב לעשות.
לא, חייבים לעשות. אם זה טוב או לא טוב, זה עוד שאלה, אבל פה הוא מדבר על זה של למה חייבים לעשות.
לא, כן, חייבים, אבל לא בכוח, זאת אומרת, הוא לא מוכיח אותנו לעשות.
לא, חייבים במובן הפילוסופי, כוח או לא כוח זה כבר עונשים. אני אומר, במובן הפילוסופי יש מחויבות למה שהוא מצווה. זה מה שאומר, ואם יעלה על הדעת שהוא אינו מצוי, אין דבר אחר יכול להימצאות. למה זה כל כך חשוב? זה כל כך חשוב בגלל שבלי, זאת אומרת, זה שהוא תנאי לזה שבכלל אני קיים ושאני יכול לפעול, זה הבסיס למה אני בכלל מחויב לקיים את כל מה שיופיע ביד החזקה. ואם יעלה על הדעת שאין כל הנמצאים מלבדו מצויים, הוא לבדו יהיה מצוי. ולא ייבטל הוא לביטולם, שכל הנמצאים צריכים לו, והוא ברוך הוא אינו צריך להם ולא לאחד מהם. לפיכך אין אמיתתו כאמיתת אחד מהם. והוא שהנביא אומר, והשם אלוקיכם אמת. הוא לבדו האמת, ואין לאחר אמת כאמיתתו. והוא שהתורה אומרת, אין עוד מלבדו. כלומר, אין שם מצוי אמת מלבדו כמותו. והמצוי הזה הוא אלוהי העולם, ואדון כל הארץ וכו', וידיעת דבר זה מצוות עשה, שנאמר אנוכי השם אלוקיך, וכל המעלה על דעתו וכו', זה המצווה הבאה, והוא אחד ולא שניים, וכאן מופיעים כל היסודות הראשונים, מ-13 היסודות, והוא לא גוף וגבייה, אתם רואים, כל העיקרים מופיעים פה, ובסוף בסוף, אחרי שהוא, אחרי זה הוא מפליג אחר כך לכל הפרקים האלה של כן, הגלגלים והמלאכים, וכל העניינים האריסטוטליים האלה, להמצאות האלה, זה, כשהוא מגיע, כשהוא חוזר חזרה לקרקע, לדברים נכונים, אז זה מופיע בפרק ה', ובפרק ה' הוא מדבר על קידוש השם. זה החזרה שלו לקרקע ההלכה. ההלכה נפתחת בקידוש השם. זאת אומרת, יש, הפרק הראשון זה מה שקראנו עכשיו, שזה אמיתתו של הקדוש ברוך הוא והיותו יסוד כל המציאות. אחרי זה כל הגלגלים והמלאכים וזה, אפשר למחוק את זה. ובפרק ה' יש את המחויבות לקדש את השם. למסור נפש והכל. למה זה שמה? בגלל זה. הוא אומר, בגלל שהוא יסוד הכל, וכולנו בנויים עליו ובלעדיו אנחנו בכלל לא קיימים ואין לנו כוח לפעול ולא שום דבר, לכן יש לו סמכות מוחלטת לגבינו. מה שהוא מצווה, אנחנו חייבים לעשות, והוא פותח בציווי הכי קיצוני שיש, למסור את הנפש. כי זה אומר שהמחויבות היא מוחלטת.
עד כדי כך.
אז אתה צריך להסביר למה, מאיפה באה המחויבות כל כך מוחלטת. מה, ממתי הכרת טובה למישהו אומרת שאני אמסור את חיי בשבילו? אז הוא אומר, לא, זה הכרת טובה לא במובן המוסרי, כי הוא גמל איתי טובה. זה הכרת טובה מטאפיזית. בגלל שכל מה שאני מצוי זה רק מכוחו, אז כולי משועבד לו, כולל חיי. ולכן הדרישה היא בעצם מוחלטת.
מה פתאום, למה? לא מבין בכלל לא את המוסרית ולא את העונית. מה פתאום, זה שברא אותי. אותו אחד שאומלל, הוא מסכן גורלו ממש לא חיוב. נולד בעל מומים, יש לו ידוע חולי, כל חייו, מעט ורעים היו שני חיי של יעקב.
לא, זה...
הוא יגיד, חבל שברת, אני חבל שלא אדם
לא נגרם. אתה חוזר לקשיים של הכרת טובה מוסרית, אז אני אומר, אין הכרת טובה מוסרית.
לא, אני שואל על האונטית עוד יותר גרוע, אם אין לי אפילו הכרת טובה על כלום, הוא גזל.
אז אני נחה, עדיין באתי ממנו.
אז אני חייב לו?
כן.
אני כועץ עליו, אני...
כל מה שקיבלת זה ממנו, אז ברור שאתה צריך לעשות את מה שהוא אומר לך.
יבוא אותו איוב שנולד, הוא בא להוריו, הוא אומר, אתם גררתם אותי לעולם הזה, אני כועס עליכם, אני שונא אתכם, אבל הרב יחל אברהם אמר שמבחינה אונטית אני חייב לציית לכם. למה? ככה.
נכון.
למה? איזה היגיון יש בזה, זה לא מוציא.
אז תקרא את המאמר, כי זה באמת, ניסיתי שם להראות את זה מכל מיני כיוונים, אבל בסוף בסוף בשורה התחתונה, אין היגיון שבאמצעותו אתה יכול לבסס ערכים. את הערכים בסיסיים זה משהו שאו שאתה מרגיש אותו, חווה אותו או שלא. זאת אומרת, אני לא יכול להעמיד אותו על משהו יותר יסודי, שהוא יהיה ברור יותר. זה נראה לי מובן מאליו. זאת אומרת, אם משהו יוצר אותי, זה כמו, אני מביא שם מזכויות יוצרים, אני מביא מכיבוד הורים, יש כל מיני דוגמאות.
לייבוביץ'. מזכויות
יוצרים, אם אתה יצרת משהו, ברור זה שלך.
לייבוביץ' ההפך הגמור. לייבוביץ' ההפך הגמור.
לא, הרב הביא את לייבוביץ' גם שאמר את זה, בחלק השלישי.
מה, עוד פעם?
אני אומר, הרב הביא גם את לייבוביץ' בחלק השלישי על ההלכה, הרב הסביר שערכים לא יכולים להיות תלויים על דברים אחרים.
כן, ברור. לא, אני אומר, אבל פה אני מסביר בכל זאת מה זה אומר הערך הזה. הטענה היא שכמו זכויות יוצרים, בזכויות יוצרים, אם מישהו, כן, זה, אפלטון קורא לזה ילדי רוחו של האדם, אז יש לי ילד רוחי, כן, עלה לי רעיון. הרעיון הזה הוא שלי, לא עשיתי עליו פעולה קניינית. וגם לא ברור שיש בכלל פעולה קניינית שיכולה לקנות דבר כזה, דבר שאין בו ממש. אבל זה שלי. למה זה שלי? כי אני יצרתי אותו. אני יצרתי אותו, זה בבעלותי המוחלטת. אף אחד לא יכול לגעת בזה. למה? אז מה אם יצרתי אותו? עכשיו יצרת, ועכשיו אני אקח. יש איזושהי סברה כזאת שאומרת, שאם אני יוצר משהו, הוא לגמרי שלי, הוא משועבד לי, אני הבעל הבית שלו.
הרב, לפי זה אפשר בתחילת השיעור, הרב, דיברנו על הנושא של מה ההבדל בין, אם היינו מגדירים את אלוקים כמשהו גשמי, יותר מהגשמי הרגיל, הרב אמר לי, איך תגדיר את זה? לא בטוח שאני חייב להגדיר את זה. כל שאני יכול להגיד, גשמי, מה שאני מכיר זה מה שיש. יש משהו גשמי יותר גדול, אין לי הגדרה לזה, אבל הוא משהו יותר גדול. אני לא צריך להגדיר, זה כמו קניין. הרב אומר, מאיפה אני יודע שיש קניין משהו שלא רואה?
אם אתה לא מגדיר, אז אתה תגיד גשמי. תגיד משהו יותר גדול.
לא, אני לא מדבר מה הסברה שלי, כי אני לא מספיק חשבתי את זה, אבל אני אומר, אם אדם יגיד לי, הסברה שלי שיש משהו גשמי, יותר גדול, ככה נראה לי, הוא לא יודע להגדיר לי, חוסר ההגדרה זה לא בעיה. הוא יכול להגיד לי משהו גשמי יותר גדול.
זה, זה, זה אמונת הגשמות שהרייבד מדבר עליה, אז ברור, מה
לא, אני אומר, למה, שאלתי את הרב, למה הרב אומר שדווקא גשם ולא רוח? כאילו שאלוקים חייב להיות משהו רוחני ולא גשמי. הרב אמר לי, כאילו, איך תגדיר את זה, כאילו?
לא, אם אתה מדבר על אמונת הגשמות שהרייבד מצטט, אין שום ויכוח, אני מסכים לגמרי. הם טוענים שיש מישהו גדול והוא גשמי, גשמי ממש, חומר, רגיל. אתה הצעת ניסוח שאומר לא, זה גשמי אבל במובן אחר מהגשם שאנחנו מכירים.
כן.
אם אתה כבר אומר את זה, אני לא מבין מה ההבדל בזה לבין רוח. זה
רק
מילים. נניח עוד 500 שנה, יהיה הנדסה גנטית מוחלטת. כלומר, במעבדה יוכלו ליצור אדם, יש כאילו מאלקטרונים, פרוטונים ובסיסים של הבסיסים כימיים. ואיזשהו מדען יצר אותי, והנה אני צמחתי. עכשיו אני מחויב לפי הרב לציית לאותו מדען, כי הוא כל ההוויה שלי באה ממנו.
כנראה שכן.
זה מתחיל, הרב זה מתחיל.
אוקיי.
זה מתחיל. זה האינטואיציה של הרב, אני צריך עכשיו לציית לו, למרות שהחיים שלו גזר עליי קשים ונוראים. זה לא הצליח לו.
זה קשור להכרת טובה מוסרית, אני אומר
אותך. אני אומר, אני סתם, כן, אני שואל אבל ברמה האינטואיציבית. גזר עליי חיים קשים מאוד.
זה לא אותו דבר כמו הקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא ברא הכל. ברא גם את החוקים וגם את ההורים שלי וגם את הסביבה שלי, אבל כן, ברמה העקרונית יש מחויבות כלפיו, כן?
זה גם המחויבות האינטואטיבית לכיבוד הורים.
נכון.
בוודאי, חיי אדם תולד, אבל חיי אדם תולד את המחויבות להורים והמחויבות לקדוש ברוך הוא. הוא אומר, זה אותו דבר, זה אחד לאחד. אבל אנחנו מדברים על הקדוש ברוך הוא, אבל זה הוא לא עונה.
זה שהחיי אדם תולד זה לא אומר כלום. אני יכול להגיד לא כמו חיי אדם, ואני אומר שזה שהם בראו אותי, זה עצמו נותן להם זכויות אצלי, גם בלי קשר לקדוש ברוך הוא. זהו, אפשר לטעון טענה כזאת. טוב, אנחנו נעצור כאן. שזה
הרב, אז היסוד הזה של הרמב״ם האחרון, שדיברנו עליו שהוא שכביכול אדם, העולם הוא לא קדום, בעצם הוא אומר שהוא יצר את העולם ו... וכל הגשמיות, כאילו מכלום, זה המשמעות? שלפני זה לא היה כלום והוא יצר את זה, כאילו יש מעין?
כן.
הרב חושב שזה בניגוד למשפט של לבואזיה שכתבתי בצ'אט פה?
שמה? לא ראיתי? מה כתוב?
כותב, שום דבר לא אבוד, שום דבר לא נוצר, הכל משתנה. פילוסופית זה בניגוד לזה?
כן, כן. אבל אנחנו יודעים היום שלבואזיה לא צודק, זאת אומרת, זה לא צריך את הקדוש ברוך הוא בשביל זה.
למה הוא לא צודק? למה הוא לא צודק?
היה מפץ גדול.
מה זה המפץ הגדול?
המפץ הגדול נוצר עולם שקודם לא היה, הייתה נקודה סינגולרית. יכול להגיד מה, הכל השתנה מהנקודה והנקודה עצמה מאיפה באה? טוב, יכול להיות שפילוסופית.
לא, זהו, אז המפץ הגדול, זה באמת... לא, אז המפץ הגדול זה כאילו, לא יודע מה זה, אבל זה בריאת העולם כנראה, אבל מאז שום דבר לא נוצר באמת.
מאז, אבל שם זה כן נוצר.
כן. כאילו גם כשהרב אומר, אני מייצר ציור, זה לא שאני ייצר, כאילו לקחתי צבע ומזה עשיתי ציור.
נכון. עוד מישהו?
רציתי לדבר עם הרב אחר כך.
כן. אוקיי, אז...
תודה, שבת שלום.
כדאי להזכיר שהשיעור מחר ב8:30.
אוקיי, כן.
מי שלא שם לב.